הרדיו שלי, הרדיו שלי.
רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
התוכנית הבאה, מעדן ויניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו.
טוב, צהריים טובים, שלום משה.
שלום, שלום אהרון, מה
שלומך? It's good to have you back, כמו שאומרים.
מה נשמע? מה חדש פה?
מה חדש פה? אתה שומע, אנחנו שומעים גרסת, עדיין לא מטל, אבל מתקרבת לשם לסדר יום של יוסי אלפנט. וזה כי האורח שלנו היום הוא ישי שוורץ. שלום ישי.
אהלן, צהריים טובים.
מלהקת Tomorrow's Rain, וזה מתוך אלבום לייב שיצא לא מזמן, בויניל, הוא אלבום לייב של אלבום אולפן שיצא לפני פחות משלוש.
2020.
כן, 2020, אני צריך להתרגל את זה עכשיו, 2023. כן. עכשיו, נזהיר את מאזיננו העדינים, שבמהלך השעה הקרובה אנחנו נשמע מוזיקה קצת יותר רועשת. כן.
כן, שצריכים... גם את זה לשמוע.
גם את זה, מה זאת אומרת? בוודאי, זה, מה... דבר, זה דבר נפלא.
זה חלק מהמוזיקה.
כן, כן. בואו נתחיל קודם כל מהסיפור של Tomorrow's Rain. אתם להקה שקיימת כבר די הרבה זמן.
יחסית.
אבל, איך נגיד, אתם לא בדיוק במיינסטרים.
לא.
כמו כל, כמו כל הסצנה הזאת.
כן.
כשמדברים על סצנה, על כמה מדברים, על כמה מאות, כמה אלפים,
עשרות
אלפים,
על המטל
בכלל, ואחרי זה נדבר על...
תשמע, השאלה שאני תמיד שואל חזרה זה, אני נוהג לפרק את זה למעגלים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על המעגל ההארדקור באמת, שקונה לצורך העניין תקליטים, והולך להופעות מקומיות, ופעיל באונליין מאוד, אנחנו מדברים על מאגר של בערך 2,000 איש. עכשיו, אתה מגדיל את המאגר הזה קצת הצידה, ואתה אומר, אוקיי, בוא נלך לאנשים שאוהבים להקות כמו מגדף, פנטרה, שמות קצת יותר מיינסטרימים. הם לא הולכים להופעות מקומיות, הם לא קונים תקליטים, אבל הם כן שומעים את הלהקות הגדולות. אז אתה מגיע כבר ל-15,000 איש. אתה הולך עוד לצד, אתה אומר, מטאליקה, איירון מיידן, בלק סבת, אוקיי, יש לי כבר 50,000 איש. ככה המעגלים האלה בערך.
אז אתם בעצם בתוך הקור של המעגל הזה.
יחסית, כן, כן. יחסית,
ואתם, אם אתם בתוך הקור, אז אתם ההארדקור של ההארדקור.
לא כל כך, כי אנחנו גם פוזלים הצידה מאוד. זאת אומרת, גם המוזיקה שלנו, גם הגישה, גם השירים וגם הקונספט, הם מנהלים באיזשהו מקום פלירט מקביל, גם עם עולם המטל וגם עם עולם הרוק הגותי של שנות ה-80.
מתי כן. בעצם התחלתם?
ההתחלה הייתה לפני 20 שנה בערך.
וואה.
אבל הגלגול המשמעותי של הלהקה, כי היו המון הפסקות בגלל המון המון דברים בחיים האישיים שלנו.
ברור, ברור.
אז הנקודה שבה אמרנו, אוקיי, הולכים על זה לגמרי, זה היה 2017, ומאז תפס תאוצה.
ומאז בעצם... בעצם התקליט הראשון
שיצא? בלי הפסקה ראשון 2020, הוא נכתב בעיקר בשנים שקדמו לו, והופעות...
אתם מופיעים הרבה?
אנחנו לא מופיעים הרבה, בתוך בחירה.
אוקיי.
אנחנו רוצים שכל מופע יהיה מיוחד, שכל מופע יהיה לו קטע. אני לא דוגל בלשרוף את עצמך להופיע בכל פינה, עם מוזיקה כזאת בישראל. אני
בחול אתם?
בחול זה סיפור אחר לגמרי. בחול היינו אמורים לצאת לטור אחרי האלבום הראשון. היו הצעות, אבל נכנסה הקורונה.
כן.
והרסה את כל התוכניות של כולם.
כן, ברור.
ואז יצא הלייב. עכשיו הוצאנו אלבום הבא השנה ב-2013, ואני מאמין שהפסטיבלים הבאים, אנחנו כבר נעלה על טורים עם להקות...
ויש פסטיבלים כאלה בחול.
בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף.
מה, בוא נאמר, החשוב ביותר שם במוזיקה שלכם, שהוא פסטיבל מאוד מפורסם וידוע שהם?
וואקן בגרמניה, 70,000 איש.
וואה.
הלפסט בצרפת, גם 70,000 איש.
ואיך זה לעומת ברבי?
ברבי זה כיף לא פחות. יש לזה אינטימיות. אני לא רואה את עצמנו בתור להקה של במות גדולות. אני להפך, אני רואה את עצמנו להקה של מועדון מרושן של 600-700 איש, הכי מגניב.
אוקיי, אז אנחנו נשמע את השיר שפותח את אלבום הלייב, דורסי לילה.
דורסי לילה.
תכף זה מגיע. אתם יודעים, ויניל לוקח לו זמן, עד שהוא עולה, עד שזה, הוא מתעייף. רגע. כן, כן, הנה הוא כבר נשמע לנו ברקע. ואחר כך נמשיך לדבר עם ישי שוורץ על Tomorrow's Rain, על אלבום הלייב ועל מטל בכלל.
We'll be right back.
כן. זה עוד לא נגמר, אבל בסדר, אנחנו בכיוון.
טוב, רגע, בוא נחזור לשיר הראשון, 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 לסדר יום שהשמענו כאן, כי אתה ויוסי אלפנט מתקשרים איכשהו.
אני גדלתי ברמת גן, ויוסי גר קומה מתחת, בתקופת ילדותו. אביו של יוסי הוא ניצול שואה, סבא שלי שגר איתנו הוא גם ניצול שואה, הם התחברו מאוד ביניהם. נדבר לך על שנות ה-70 ברמת גן. יוסי היה ממש ילד, אמא שלי זוכרת אותו, מתרופף על סירים ושאר שירים של אלוויס בחצר. במקביל, אני בתור ילד התחלתי להתפתח מאוד מאוד מהר בחירה מוזיקלית, בגיל 10-12 כבר הייתי מקשיב ללהקות כמו קיור וסמיץ וכל מיני דברים כאלה, ומהר מאוד גם הלכתי לראות אותו בהופעות שלו, הפליטים וכל העניין הזה.
היית ילד פינגווין כזה?
סוג של. וזהו, ומכאן זה התפתח, כשבאנו לכתוב את השיר, אז זה התחיל שיר שבעצם מספר גם על התקופה ההיא ברמת גן, וגם על הילדות שלי והילדות שלו. כשבאיזשהו מקום כבר לא כל כך ברור אם אני כותב על עצמי או כותב עליו או כותב על שנינו. והקליפ של השיר הזה גם כן, הוא מצולם ממש באותם, הלכתי עם מצלמה וצילמתי בעצמי באותה שכונה, שכונת ילדותנו, באמפיתיאטרון הישן, הנטוש שם ברמת גן, וכל מיני מקומות, פשוט צילמתי את המקומות, ושילבתי את זה מכיתה ארכיון שלקחתי מהמשפחה שלו. עשינו קליפ נורא מרגש, לא-פיי כזה, אבל מאוד מאוד מרגש, ובשיר עצמו רציתי להוציא את זה החוצה קצת, ולהביא כמה אורחים שבעצם המוזיקה של יוסי והעשייה שלו היו שזורים בעשייה שלהם. אז פניתי למיכה שיטרית, ש... אלבום של נטשה, שינויים ברגלת צריכה, אלפנט אפיק.
שאנחנו ברקע שומעים את טריז.
עצים בגרסה העברית.
עם
מיכה שיטרית.
עם מיכה שיטרית.
ומיכה שמע את השיר, והוא בגרסה סקיצה כזאת של דמו שלו, ואהב, וישר אמר לי, אחלה ואני בעניין. אז פניתי יש לו מברכה, ממשינה. ושמבצעים בהופעותיהם מפעם לפעם את סדר יום. ושלומי גם כן היה בעניין, והוא נתן פה גיטרה מדהימה בעיניי, ומיכה שר. יצא, אם אתה שואל אותי, הביצוע הכי מרגש באלבום, בגרסה העברית שלו. שיר שבאמת, אם אני צריך לקחת שיר אחד שמייצג את הסיפור, אז השיר הזה באמת מייצג את הולו בגרסה העברית שלו בכל אופן, בצורה הכי טובה בעיניי. זהו, זה לגבי השיר.
עכשיו, הזכרת שהוצאתם את הולו ב-2020, קורונה.
כן.
לא תקופה הכי טובה להוציא במוזיקה. לא. איך באמת הסתדרתם בתקופה הזאת?
מאיזה בחינה?
לא הופעתם.
לא, אף אחד לא הופיע.
אז המוזיקה הייתה בעצם עניין של הקלטות, עניין של כתיבה.
הקלטנו את האלבום, האלבום היה מוקלט ומוכן. אבל הלייבל אמר, אוקיי, בוא נוציא את זה. כאילו, אי אפשר, לא יודעים מה יהיה בעולם. לא יהיו הופעות, אז לא יהיו הופעות. אז בוא נוציא את זה.
את המוזיקה אפשר להפיץ.
המוזיקה אפשר להוציא?
כן.
אי אפשר לתת לתקליט עכשיו, לשבת על המדף 3-4-5 שנים, ולכת לדע מתי זה ייגמר.
הוא היה מוכן כבר?
היה מוקלט, הוא היה גמור.
זאת אומרת, לא שהייתם צריכים לבוא ולעשות אותו בתקופת הקורונה, שאז אולי יש בעיה של סגרים בעניינים.
לא, 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 הוא היה גמור, המאסטר היה אצל הלייבל. והוא פשוט הלך על זה, אמר, אני מוציא את זה.
תגיד לי שאלה, איך בעצם הגעתם ללייבל הזה בגרמניה?
תשמע, עקב עבודתי בענף, בתור מפיק מופעים בינלאומיים, ובתור בן אדם שעושה את זה מגיל נורא נורא צעיר, אז אני מכיר המון המון לייבלים. המון. היו שנים שהייתי פה מפיץ של חברות תקליטים ומוכר דיסקים לחנויות, טאוור רקורדס, צליל, ואתה יודע, כל הרשתות.
כן.
אז אני מכיר את הלייבלים. איזשהו שלב, אתה עושה מה שקרוי לייבל שופינג ללהקה שלך.
כן, ברור.
אתה עובר אחד אחד אחד, והוא נדלק עלינו, ו... הוא החתים אותנו מאוד מאוד מהר.
וזה לייבל שעוסק גם
בסוג הזה של המוזיקה? זה לייבל שעוסק בסוג הזה של המוזיקה. מטל, אבל מטל שהוא לא סטנדרטי. מטל שהוא עם טוויסט, נקרא לזה.
ברור.
יש לך איזה פיצול אישיות כזה. מצד אחד אתה בעצם איש עסקים. מצד שני אתה איש יצירתי. חיים ביחד מצוין.
אני חושב שלהמון מוזיקאים בארץ יש פיצול אישיות כזה, כמו שאתה קורא לו, אבל הם פשוט, אתה יודע, זה פחות מוחצן. זאת אומרת, המון אנשים מהמוזיקה בארץ הם סו קולד אנשי עסקים, אבל במקום להביא הופעות, הם כותבים המון שירים לאחרים ומוכרים את השירים שלהם. אז במקום להביא הופעות, הם עושים ג'ינגלים. אתה יודע, הם גם אנשי עסקים. אבל אתה לא יודע על זה, או שאנשים לא יודעים על זה, אולי אתה כן יודע על זה, אבל המאזין הממוצע הוא לא יודע שמי שכתב את הג'ינגל זה X ו-Y ו-Z. זה גם כן אנשי עסקים. אז אני אומר, אם כבר להיות בביזנס של המיוזיקה כמוזיקאי, אתה לא יכול להתפרנס מזה. אז אתה אומר, אוקיי, אני כן רוצה להתפרנס במוזיקה, אני כן רוצה לעבוד בזה. אז איפה כן יש לי מקום לעבוד בזה? המגזין שהוצאתי שראינו פה למשל, הוא נולד בתור... כן, רוק פוינט. הוא נולד מתוך מצוקה. לא, אני לא חשבתי להיות עורך מגזין, אבל אף אחד לא רצה לכתוב על המוזיקה הזאת בארץ. והיית מתדפק על דלתות עיתונים וסוגרים, מתייחסים לזה כמו מוזיקה מהחלל החיצון.
למה התנסות כלפי מטל?
כמו שהם התנסו בעייתי, זה מוזיקה מזרחית. באותה צורה. עוד למה? כך?
מה אתה עושה בעניין?
רוצים מגזין. הולך ומוצאים מגזין.
רוצה את המגזין, אבל המגזין הזה כבר אינו קיים.
נכון. מה אני עושה בעניין? היום פחות אכפת לי. כי היום אני יכול לעשות סולד אאוטים לאומנים מחול גם בלי העזרה שלהם, והיום אני יכול להוציא תקליטים ולקיים את הלהקה שלי ואת הלהקות אחרות גם היום בדור האונליין ובפייסבוק, ברשתות החברתיות. הגישה המסורתית של בוא נעשה לך כתבה בעיתון העיר של דאבל ספרד וזה מנקוח את התקליט, זה אולד פאשן, זה כבר לא עובד. זה כבר לא עובד, זה בשבילנו עובד, הדור הישן, אבל הדור החדש הוא לא... הוא הולך לרשתות החברתיות, ושם הוא מושפע, ומזה הוא מושפע. אז אתה יודע, זה פחות מפריע לי היום.
נכנס דם חדש לקהל של
המטה? לסגנון הזה?
כל הזמן.
כל הזמן.
כל הזמן.
וממה, איך הם מגיעים בעצם לזה?
כמו שהם מגיעים לרפ, כמו שהם מגיעים לג'אז, כמו שהם מגיעים לכל מוזיקה אחרת.
עד כמה פלטפורמות כמו יוטיוב וסטרימינג, עושים לכם את העבודה?
תשמע, הם עושים את העבודה לכל ז'אנר. אבל בז'אנרים שהם פחות מיינסטרימים, אז הם עושים את העבודה יותר. כי הבן אדם יכול היום להיכנס לספוטיפיי ולחפור וטיק טק לגלות עולם שלם. זה מאוד קל. הוא לא צריך לא את התקשורת, והוא לא צריך את האייטמים, והוא לא צריך את הטלוויזיה, והוא לא צריך כלום. הוא צריך סקרנות, רעב, זה מה שהוא צריך.
אתה עוד מסתובב עם איזה תחושה של... טינה או מרירות כלפי מי שלא כל כך אוהב ולכן לא כל כך עזר בתחום הזה?
תראה, אני אפרק את התשובה שלך לשתיים. אין לי בעיה בין זה שבן אדם לא אוהב. לגיטימי. אין לי גם בעיה עם בן אדם, עם משהו שהוא לא עוזר, גם לגיטימי. אבל ברגע שאתה עיתונאי, ואתה מצד אחד, מונח לפניך תקליט כמו אולו, ששם בשורה אחת מוזיקאים שמכירים בכל בית בישראל, ריקי גל בתקליט מטל, עם מיכה שיטרית, עם שלומי ברכה במשינה. זה לא אנדרגאונד. זה לא דבר שקורה כל יום. זה סיפור עיתונאי, גם אם אתה לא אוהב את המוזיקה.
ולא היה מספיק
כיסוי לזה? זה סיפור עיתונאי, גם אם אני דופק על פחים.
לא היה מספיק כיסוי?
זה סיפור עיתונאי. עכשיו, היה כיסוי. היה כיסוי. אבל הוא לא היה... הוא היה מאוד, הוא, אתה יודע, היה לנו את וואלה, והיה לנו את אני כבר לא זוכר איפה היה, היה עוד כמה הארץ, אני חושב, אני לא בניתי על השמעות, כי זה פחות רדיו פרנדלי. היה לנו גרסה אקוסטית של השיר עם ריקי גל, שכן נוצאנו אותה לרדיו, היא לא נכנסה לפלייליסט, תשמיעו אותה פה ושם, אתה יודע, קוטנר מקסים ותמך ודחף, ויש המון, עדיין זה פחות, מרירות, לא יודע אם מרירות זה המילה, אבל יש תחושה לא נעימה, כי מצד אחד אתה יודע, אם אתם באים ואומרים, אוקיי, אנחנו לא כותבים על משהו שהוא לא מיינסטרים, אין בעיה, לגיטימי, אני מכבד. אבל ברגע שאתם כותבים על כל להקם צ'וקמקת שמופיעה מול 100 איש במועדון בתל אביב, ומוכרת 70 כרטיס, בגלל שזה הטעם של אותו אחד, והוא רואה בזה משהו אזוטרי ומגניב, ומצד שני מגיעים דברים כאלה, שיש להם סיפור עיתונאי, אז הוא לא מתייחס לזה, אומר לי, הוא מקבל תשובות שזה נישה, אני לא חושב. לא קונה את זה.
אני חושב שנתקדם עם התקליט הלייב, אנחנו כבר נמלא באותו צד, צד ראשון, את טריז שמענו ברקע, אז אנחנו הולכים לפי הסדר.
מה, סביב סביב?
כנראה. אנחנו הולכים לשיר מספר 3, סביב סביב.
שנקבע לטרקטור.
אבי בללי.
כן.
אספת חבורה מכובדת מאוד להופעה.
כן. היה אמור להיות השקה כפולה. הייתה אמורה להיות השקה של האלבום באנגלית, ולהביא לארץ את האורחים ששרים בהולו בגרסה האנגלית שלה. ושבוע אחר כך הייתה אמורה להיות השקה בעברית. זה לא קרה בגלל הקורונה. הצלחנו להחדיר לפה אורח אחד, את אהרון, הסולן של My Dying Bride, מאנגליה, בתקופת הקורונה, והוא הגיע לאירוח. לא הייתה השקה של הגרסה באנגלית בסוף. אבל עשינו פה משהו שהוא, מבחינה אומנותית, הוא בעיניי הוא מעניין.
יפה, בוא נשמע את תמוז רעים, עם אבי בלולו, סביב סביב, שים לנו, משה.
יש.
וסגור מיקרופונים כדי שנוכל... בשלב הזה אנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים, אנחנו מבקשים תמיד מהאורחים שלנו להביא עוד כמה תקליטים מהתקליטייה הפרטית שלהם, ככה ביניים כזה, עד שאנחנו נמשיך עם, עם התקליט הלייב של Tomorrow's Rain. אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
את Sisters of Mercy, מהאלבום הראשון, Black Planet זה השיר, אלבום שמאוד השפיע עליי, בהמון המון המון מובנים, וכמובן גם על הלהקה, גם מוזיקלית וגם ויזואלית.
Black Planet, שים לנו משה. תכף נראה אם אנחנו לא פספסנו.
את הרעשים שומעים כבר.
תכף נראה שלקחנו צד נכון.
Still רדיו, רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
טוב, עכשיו ככה, תראו, תשמעו. אנחנו בעצם מסיימים את הצד הראשון של התקליט. חכי, אל תפעילו, בואו נדבר קצת לפני זה. אני חושב שהשיר הזה, או יותר נכון, הביצוע הזה, הוא מאוד מיוחד, כי הוא בעצם נוצרת פה על הבמה סופר גרופ של מטל.
In a way.
יש לך פה את קובי פרחי ויוסי ססי.
אורפנדלנד.
ואורפנדלנד זה, אני חושב שזה מוצר הייצוא של המטל הישראלי הכי מוכר, לא?
אני חושב שזה מוצר הייצוא של הרוק הישראלי הכי מוכר מאז מינימל קומפקט.
כן. אני יודע שבטורקיה יש להם קהל עצום.
בכל העולם.
קובי סיפר לי פעם על
ההופעות
שם.
מטורף מה שקורה איתם.
של אורפנדלנד.
אורפנדלנד.
יוסי שיטרית במשחקי השף אומר, זה שיר של, יש שיר שלהם שהוא שומע כל הזמן. אחד המתחרים שם בוחר שיר שלהם בתור השיר שמייצג אותו בתוכנית. אתה קולט מה הולך פה? שיר של להקת מטל ישראלית מופיע לצד שיר ראפ ולצד שיר של חווה אלברשטיין בתור אחד השירים היציגים של מתחרי ריאליטי.
כן.
זה דבר,
זה נכנס לתקה יתד במיינסטרים.
כן, אז בוא תספר על המפגש הזה, על הבמה.
קודם כל, אנחנו חברים מגיל 14-15, הכרנו במועדונים של פעם, הפינגווין והליקוויד, והיינו ילדים ודופקים ראש ומשתובלים.
מה היה קודם, אורפנדלנד או אתם?
אורפנדלנד, בוודאי. כן. בטח. אבל אנחנו חברים מאז, שם הכרנו. ומן הסתם מדובר כבר ב-30 שנה של חברות. גם בלייבל שלי, במהלך השנים, הוצאתי להם אלבום. וזהו, וכשהייתה את ההופעה הזאת ואת התקליט, היה ברור שקובי יבוא לשיר, והיה ברור שיוסי גם כאן יבוא לנגן עם הבזוקי גיטרה, ורציתי שיר מתחילת הדרך שלהם מהדמו הראשון, ושיר שהוא לא שיר מטל דווקא, זה היה פעם הראשונה שהם הוציאו באמת שיר שהוא יותר בלדה כזאת, וזה מה שעשינו. אז עשינו זה על הבמה לייב, אני תמיד אהבתי לשיר את השיר הזה, והתארחו גם בקטע אחר באלבום שלא מופיע בויניל, בקאבר לני קייב ב-The Weeping Song.
זה מופיע בספוטיפיי.
בספוטיפיי ובגרסה של הדיסק, ב-CD. ו-The Beloved Cry בשבילי זו תקופה, זה גיל 17. זה הנאיביות של גיל 17, של להוציא קלטות ולהתחיל לשלוח אותם לעולם, להתכתב עם אנשים בחו"ל, לחפש לייבלים, הוא שאל קודם על הלייבלים. להתחיל לחפש את הלייבלים, להתחיל לחפש את דרכך החוצה מישראל כדי שיקירו אותך, ולהוציא את הדמויים האלה, ולשכפל קסטות, ולשכפל עטיפות, ולראות את זה החוצה במאות. וזהו, זה...
בוא נשמע. Okay. בוא נשמע. המפגש של אופנדלנד.
בואו תשאירו איתנו. כולכם מכירים את זה בעל פה Shadows are real.
כן.
אז אורפנלנד, אוקיי, בסדר, אתם מאותה שכונה, כן? שכונה מוזיקלית, אני מתכוון. ערן צור,
גם אותה שכונה.
גם אותה שכונה?
לגמרי. בעיניי.
מוזיקה, מבחינה טקסטואלית?
מכל בחינה. קודם כל, הוא משורר אדיר בעיניי.
כן.
אני מת על החומרים שלו. הוא יוצר, הוא שר בצורה מאוד מאוד מקורית. אין לו אלוהים, הוא כותב על מה שהוא רוצה, הוא אומר איך שהוא רוצה את הדברים. וזה נורא התאים לי. וגם לו, כמובן, יש את הצד הדארק אייטיז הזה, שמאוד מאוד דומיננטי אצלנו במוזיקה.
ספר לי על הערב ההוא שם, הערב שבו הוקלט התקליט. מתי? איך? מי? כמה?
מה?
כמה היו שם?
כמה אנשים? ברבי די מלא. לא מלא לגמרי, די מלא.
אוקיי, מתי זה היה?
באוקטובר, כמובן, לפני שנה.
2022.
שנה וחצי.
2022 או 2021?
לא, 21.
21.
כן.
וישבתם על זה מאז?
מה זאת ישבנו על זה?
לא הוצאתם את זה בזמן. מתי הוצאתם?
לא, הוצאנו את זה לא בזמן בגלל המפעלים בחול. היום להוציא ויניל, יש לך שבעה חודשים.
רשימת המתנה ארוכה מאוד, כן.
כן. הדיסק יצא חודשיים אחרי הופעה. והויניל מתעכב כמו כל ויניל אחר.
כשאתה בבית ושומע את האלבום, אם בכלל, אתה שומע אותו מהויניל?
כן. אני בכלל מוזיקה בבית שומע רק בויניל.
Good for you.
רק בויניל, זה, 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 זה עולם אחר.
תגיד, בלי להזכיר שמות, היו כאלה שרצית שיהיו באותו ערב ולא הצליחו
להגיע? לא רק באותו ערב, היו כאלה שרציתי גם באלבום ולא זרמו איתי. אני חושב שבהרבה מקרים זה בגלל מנג'מנט, זה אפילו לא הגיע אליהם. אני בטוח שאם הייתי יושב איתם, כמו שאני יושב איתך, זה היה נסגר.
זה נעצר אצל המנג'מנט.
זה נעצר אצל המנג'מנט שאפילו לא גלגלו את זה. בעיניי.
כי זה נשמע לו לא...
כי זה נשמע לו לא נכון, לא בכיוון שלו. ולא רווחי, ולא הכיוון, ולמה אני צריך עכשיו שהוא ימור, רב עם זה, ובום, בום, בום. תשמע... אבל אתה תשמע, מי שלא בא מאהבה, שלא יבוא.
אז הנה מי שכן בא.
ערן לגמרי.
ערן צור. ו... נראה אם יהיה לנו אחר כך זמן לשמוע עוד משהו שהבאת, שהוא לא מכאן, אבל בינתיים יש לנו יופי של תוכנית עם הדברים של... יאללה,
פרפרי תעתוע.
של Tomorrow's Rain. פרפרי תעתוע עם ערן צור. לייב בברבי.
שיר הבא אני מאמין שאתם מכירים. אני מקווה שאתם גם אוהבים. זה מה עשינו ממנו.
Don't החלום
שלי ושלך.
ועכשיו
טוב, הפרפר ברח, אנחנו כאן, מתקרבים לסוף התוכנית, יש לנו עוד קצת זמן, ואנחנו חוזרים לעוד תקליט שקיבלנו להשמעה מישי, Paradise Lost. ספר.
להקה בריטית, להקת מטל בריטית, שגם מנהלת, נקרא לזה רומן עם הדארק אייטיז כהשפעה. אלבום שאנחנו הולכים לשמוע, גותיק מ-1991, אולי אלבום המטל שהכי השפיע עליי כיוצר. סאונד שלו לא להיט, אבל החומר הוא באמת מאוד מתקדם לתקופתו ומאוד השפיע עלינו. נחשבים גדולים מאוד בתחומם, כמובן הסאונד שלהם מתקדם, וזכינו להופיע איתם לא מעט פעמים. אחד הרכבי המטל הכי פופולריים בארץ, זה האלבום השני שלהם. שהם צעירים, נאיבים וטריים, ובשביל 19, אני חושב שזה מדהים מה שהם עשו שם, זה מאוד השפיע עליהם.
שלא לדבר על זה שאתה פתחת את התקליט פה באולפן. יפה.
כן. אני רואה שמתנגן איטרנל ברקע ולא גוסיק, אבל בסדר.
טעינו בצד.
לא משנה, תריץ אותו, תריץ אותו, גם מקובל. To pass away.
כשהמיקרופון היה סגור, אנחנו שמענו למה אתה כל כך אוהב את Paradise Lost.
למה אני אוהב Paradise Lost? אני חושב שהם הביאו משהו שהיה חדש בעולם המטל, חיבור באמת בין המטל האווירתי יותר, לרוק הגותי של שנות ה-80, חיבור בין הדף מטל או דום מטל, לסוזי אנד דה בנשיז, לקיור, לסיסרס אוף מרסי ובאוהאוס, חיברו את זה ביחד, ויצרו משהו שהוא מאוד מיוחד. שאליי בתור נער שאוהב גם את המוזיקה הזאת וגם את המוזיקה הזאת, זה מאוד דיבר, כי סוף סוף היה לי פה משהו להקת מטל שמחברת לי את שני הקצוות האלה, ויוצרת מהם מקשה אחת שלא הייתה עד אז.
תגיד, יש איזשהו קו מקשר או... לאורך השנים שאתה יכול לראות אותו, זאת אומרת, יש איזשהו דמיון בין, נגיד, מטל 1970 שעוד לא קראו לו מטל, נגיד... בלק סבת עם פרנואיד, לבין המוזיקה שאנחנו שומעים היום,
בטח, בוודאי, כל הריפים שאתה שומע פה בפרדייז לוסט, אחד לאחד מבלק סבת הראשון והשני. אין, כל הריפים של המטל נכתבו בארבעת האלבומים הראשונים של בלק סבת. כל המטל. מה שעושים הלהקות, מנגנות את זה יותר מהר, יותר לאט, יותר גרובי, יותר צורמני, הרעיונות, הכל שם. בעיניי. בטח, בוודאי.
יפה.
טוב.
ואני אגיד לך יותר מזה, זה תקף גם לגבי ריינבו, תקף גם לגבי פרפל ולגבי זפלין.
קיבלתי. אני אוהב את, את פרפל.
כן.
עד בערך סוף שנות ה-70.
על זה אנחנו מדברים.
כן.
ברור.
תראה איך הזמן עבר כשנהנים, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. אנחנו החלטנו בהסכמה הדדית לסיים עם שיר מתוך הולו, אבל לא הלייב. וזה שיר שריקי גל השתתפת בו, שרה אותו. ריקי גל ואתה, יש לכם עניינים משותפים.
יש עניינים משותפים. למדתי את הפיתוח קול במשך מספר שנים, ודרך זה היא נחשפה לעולם הזה של המוזיקה הזאת. וכשעשינו את האלבום, רציתי ללמוד את הקול שלה בפנים.
אתה יודע שכל השירה שלך וכל הדיבור שלך שונים.
ברור.
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 איך אתה שומר על כל השירה שלך?
אני חושב שזה
עניין של... אתה מאמץ אותו נורא.
אני חושב... לא. לא נכון. לא.
אתה שם דיאפרגמה, מה שנקרא? לא מהגרון. אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש ביוטיוב סדרה על טירונים. אז יש שם, אחד הסרטים זה על איך מאמנים מדריכי טירונים במרינס. והם צועקים כל הזמן, ואומרים להם, מהדיאפרגמה.
כן.
לא מהגרון.
לא מהגרון. אני יכול עם דלקת גרון לעלות להופיע, וזה יישמע רגיל לחלוטין.
נהנית פה?
מאוד.
גם אנחנו.
תודה.
היה לנו כיף, משה.
ואנחנו נשמור את הזכות לתקליט הבא.
בכיף, באהבה.
שאתה תגיע אלינו.
בשמחה.
בהחלט כן.
אז תודה רבה, משה.
תודה רבה.
תודה רבה לאמירה.
תודה רבה לאמירה.
שהפיקה אותנו.
שהיא מצאה אותו והביאה אותו.
בלעדיה אין לנו תוכנית, מה זאת אומרת? ותודה לישי שוורץ שהיה כאן איתנו ועשה לנו שעה שהיא לא שגרתית.
חשף אותנו למוזיקה אחרת, עם סאונדים אחרים, עם סוג אחר של מוזיקה, וזה בהחלט מצוין.
אני חושב שאנחנו נסיים את ה... אנחנו מסיימים כמובן עם ריקי גל ששרה את פחד בגרסה
השקטה,
יש שתי גרסאות. ואנחנו נסיים בברכת המטליסטים באשר הם. חבר'ה, תנו בראש.
תנו בראש.
ובכל פעם שתראו שיש הופעה של תמוז ריין, אל תפספסו.
מתי ההופעה הבאה?
איפשהו ביולי-אוגוסט כנראה, אנחנו בהפסקה כרגע.
כאן בארץ?
פה בארץ?
כן, בהפסקה מכוונת כנראה של חצי שנה כרגע בהופעות, כדי להתמקד באלבום הבא.
ועד אז, עד אז אתם יכולים לשמוע וליהנות.
הזמנות לחול יש לכם?
יש, כרגע כן, אבל מחכים גם שיצא תקליט הבא ואז...
לתת ממנו.
ודרך אגב, יש לנו הזמנה לאישה פתוחה לגבי התקליט הבא, לבוא לכאן ולהשמיע אותו back to back. ואם למישהו יחוו האוזניים, זה בעיה שלכם, חבר'ה, לא בעיה שלנו.
בדיוק.
אנחנו אוהבים מוזיקה, כל מוזיקה, רועשת, פחות רועשת, תקראו לה איך שתקראו לה. אנחנו
צריך
קוראים
לתת...
לה, אנחנו קוראים לה מוזיקה טובה.
צריך לתת בדיוק. מקום לכל סוגי המוזיקה.
אכן.
אכן.
טוב, אז אנחנו נסיים עכשיו את התוכנית הנהדרת שהייתה לנו כאן היום, עם הביצוע של ריקי גל, לפחד, ו... באמת היה לנו כיף.
תודה רבה, גם לי.
להתראות, ביי. ותחזרו בשבוע הבא, יהיה עוד מעדן ויני, אנחנו לא יודעים מה יהיה, איך יהיה.
יהיה אבל משהו טוב.
אבל יהיה טוב.
כדאי שתאזינו לה.
כדאי, ביי.
ביי. שלי, הרדיו שלי.